שלום לעורך הדין כנרת בראשי.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, תודה שאת מצטרפת אלינו. הייתי רוצה לשאול אותך, את מסקרת ומביעה דעה בהרבה זוויות ובהרבה כלי תקשורת על משפט נתניהו, ואנחנו לא מספיק נותנים לזה במה, ולכן פה כתוכנית משפטית כן ננסה, אבל המשפט הולך למקום מאוד מעניין. עד אחרי עד, זה כבר לא סוד, התביעה, הפרקליטות, לא מוצאת את מקומה, עד שממש היועץ המשפטי לממשלה, לפני יומיים כמדומני, היועץ המשפטי לממשלה הקודם, הביא כותרת מאוד מעניינת.
על איזה מהכותרות אתה מדבר, כן. היועץ המשפטי לשעבר ויינשטיין בהחלט העיד במסגרת תיק 1000, וגם 2000 קצת, שתי שאלות הוא נשאל שם, ואני רק שומעת את עצמי, אפשר לסדר את זה?
נגיד פה להפקה שיסדרו את זה, אבל אנחנו גם
כן,
טיפה,
תודה.
איכות הקו טיפה עם רמקול, אז אם את יכולה...
אני לא עם רמקול.
אוקיי, שומעים אותך, בסדר. כן.
אז הוא באמת דן בכל הנושא הזה של אישור יועץ משפטי לממשלה לצורך הבדיקות, גם גילינו שהוא לא נתן בכלל אישורים כמו שטוענת הפרקליטות לכל מיני עניינים. עוד גילינו שהיועץ המשפטי לממשלה לשעבר ויינשטיין בא בסוג של עד מומחה. בסוג של, כן, הוא לא... עד מומחה לבית המשפט בתיק הזה כדי תומן אותי?
טיפה מקוטע, אבל ננסה לשפר את זה, כן.
הוא לא בא כעד מומחה, אלא אנחנו יכולים לבוא ולומר שהוא סוג של עד מומחה מהסיבה המאוד פשוטה שהוא היה היועץ המשפטי לממשלה. והוא בא ואומר גם בדיקה כדי לבחון האם לפתוח בחקירה נגד ראש ממשלה מצריכה אישור יועץ משפטי לממשלה. ועד היום שמענו עדים, אוקיי? מהמשטרה, ואת כל החוקרים במשטרה. אגב, לאו דווקא בתיק 1,000, 2,000 ו-4,000, שהם קשורים בראש הממשלה, אלא גם בתיק הצוללות שלא קשור בראש הממשלה. אנחנו שומעים את כל החוקרים, פעם אחר פעם, אומרים, אנחנו בדקנו. ובבדיקה לא היינו צריכים את האישור של היועץ המשפטי לממשלה. זה למעשה יהיה הבסיס של ההגנה לטעון כנגד חקירות ראש הממשלה. הבנת?
כן.
זה למעשה יקרסם בתיק הזה לגבי תיק 4,000, אני חושבת שכדאי שנזכיר את מה שהשופטים קבעו כבר וכתבו יותר נכון, שלדידם אין ולא תהיה התכנות להרשעה בעבירת שוחד.
עד כדי כך שהם אמרו שהיה מקום, שהם יצאו, היה איזה שלב שיצאו ממש לתקן את כתב האישום.
נכון.
כן.
ופנו לתביעה לשקול את ההמשך, גם ביתר אגב התיקים, כי זה באמת כלים שלובים התיקים האלה. ואנחנו מגלים, כן, פעם אחר פעם, שעדי תביעה, שמביאה תביעה, אנחנו מגלים שהם הופכים להיות סוג של עדי הגנה.
עד כדי כך, כי פשוט...
כן. אחד הצייצנים הכי גדולים בטוויטר, אילן שילוח, שכותב בגנות ראש הממשלה והאשים אותו לא פעם בכל כך הרבה דברים, בעדות שלו בבית המשפט התגלה שהוא מצייץ ואומר דברים שהם שטויות וחסרי בסיס. שכל מה שהוא אמר וכל מה שהוא כתב וכל הדברים שהוא אישים את ראש הממשלה בנוגע, אנחנו מדברים פה על תיק 1000, בנוגע לתיק 1000 והקשר שלו לערוץ 10 והעובדה שהוא רצה לסגור את ערוץ 10 או רצה להעביר את זה לחברים שלו, וזה בסוף תסתבר כשטויות. וגם ויינשטיין עצמו בבית המשפט בעדות שלו הבאת את הטענה של נתניהו שזה שטויות.
כן.
כי ויינשטיין אומר נתניהו ביקש לסגור את ערוץ 10, כי ערוץ 10 לא עמדו בזיכיון, הם היו חייבים מיליונים. הוא אומר, אני כיועץ משפטי לממשלה לא הסכמתי לסגור את ערוץ 10, כי תקשורת במדינה דמוקרטית זה דבר...
מהמקום התקשורתי, לא מהמקום... נכון, נכון.
ונתניהו, אומר, היועץ המשפטי לממשלה אומר, נתניהו קיבל את דעתי. ולא סגר את ערוץ 10. זאת אומרת, לא בגלל חברים, ולא בגלל אנשי שלמה, ולא בגלל מילצ'ן, ולא בגלל אף אחד אחר. נתניהו רצה ללכת נגד מילצ'ן, רצה לסגור את ערוץ 10, ונתניהו בסופו של דבר קיבל את ההמלצה של היועץ המשפטי לממשלה להשאיר את ערוץ 10, בלי שום קשר למילצ'ן, כי זאת הייתה החלטת היועץ המשפטי לממשלה וחוות דעתו. אז הכל באמת מתברר, כל הפאזל נבנה פה בצורה מאוד מאוד יפה, דרך באמת, חייבים לציין את עורך דין עמית חדד, שעושה פה מלאכת מחשבת, משפטן מעולה.
חשוב לציין שהוא קיבל לידיו כעת את הייצוג המלא, אחרי שעורך דין בועז בן צור עזב את הייצוג, והוא בהחלט עושה עבודה מעולה. כן. אני רוצה באמת לדבר איתך, לקחת את הנקודה של הייצוג. בואי נסתכל קדימה. הרי התיק הזה צפוי להתקיים לפחות עוד שנה רק בערכה הזו, ואז עד שתינתן החלטה, ואחרי זה מן הסתם יהיו עירורים. אם אנחנו הולכים במישור הצדדי המקביל, אבל שלא פוסק לרגע, במישור הלחימה, אם אנחנו הולכים לשנה ואולי יותר של לחימה בעצימות נמוכה, אבל עדיין לחימה, וישראל תהיה בשנה של לחימה, את רואה את זה כהגדלת הסיכויים לאיזושהי עסקה בין הצדדים ושהתיקים האלה ייפסקו? או אדרבה, בגלל ההצלחה המשפטית ובגלל שראש הממשלה יהיה נתון ב... את לא חושבת?
לא, אני לא קושרת בין הדברים, כי ראינו שנתניהו לאורך כל השנים מצליח להיות ראש ממשלה ושהמשפט יתנהל במקביל. נתניהו לא מגיע באמת, למעט מספר בודד של מקרים, הוא לא מגיע לבית המשפט.
אבל בסופו של דבר, אם אנחנו...
לי יצא כמה פעמים לפגוש אותו ולספר לו מה קורה בתיק, אז הוא אומר לי, מה באמת? מה באמת? כאילו, הבן אדם עושים, כנראה לא שואל את עורכי דינו מה קורה בתיק. אז אתה יודע, אני לא... זה שאמרו שהוא יהיה עסוק רק בתיק הזה, אז אמרו עוד הרבה מאוד.
נכון, נכון. אין ספק שהוא לא עסוק בזה ואין ספק שהוא מתפקד מעולה. תראי, מספיק לראות אפילו את היחס של בית המשפט העליון, הרי ממש לפני יומיים, או קצת יותר כמדומני, הייתה החלטה של בית המשפט העליון לדחות את העתירה להוצאת נתניהו לנבצרות, והמילים שם היו די מתחכמות, שהעתירה מערימה קושי של ממש. זאת אומרת, את רואה שבית המשפט אומר, רבותיי, אנחנו בשעת מלחמה, אל תביאו סוגיות לא רלוונטיות.
לאיכות השלטון.
כן, זה גם התנועה לאיכות השלטון, יחד עם הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ ומשה יעלון. אבל בסופו של דבר את רואה שהשאלה היא עד מתי העתירות האלה יידחו? עד מתי עדיין גם המערכת המשפטית תגן על ראש הממשלה ותיתן לו לתפקד?
כל עוד יהיה מי שיהיה לו אינטרס לשבש את החברה הישראלית, לפגוע במדינת ישראל, אנחנו רואים את זה וראינו את זה, אנחנו רואים את התוצאות, ויהיה מי שיממן את זה, זה יימשך. ברגע שבית המשפט העליון לא ישית הוצאות כבדות מאוד, ופעם אחת ולתמיד, על התנועה לאיכות השלטון, אוקיי? פעם אחת ולתמיד, הוצאות כלכליות כבדות מאוד, על מה שהיא עושה, כי אם אתה תיקח את העתירות של התנועה לאיכות השלטון, אתה תגלה, אני חושבת שאפשר לספור את זה על שתי ידיים, כמה עתירות שלה התקבלו, לאורך כל השנים.
כן.
הפוליטיזציה שהיא עושה התנועה הזאת, לא איכות ולא שלטון. הקאוץ שנכנסים כתוצאה מכך. הפילוג, הסנאות, הפייק, כל כך הרבה פייק. אתה יודע שאנחנו גם מסקרים את תיק הצוללות. היה שם שייקה ברקת, אחד מהעדים, אחד מהסוכנים של הצוללות.
כן.
שבא ואומר, הגיעו אליי מהתנועה לאיכות השלטון. הייתי אחרי טיפולים כימותרפיים של סרטן. זה היה בתקופת הקורונה. נתנו לי לחתום על דפים, התנועה לאיכות השלטון, שלא ידעתי על מה נותנים לי לחתום, זה היה ברחוב על מכסה מנוע של רכב. ובסיטואציה אחרת, תקשיב לי טוב, בסיטואציה אחרת, אנשי התנועה לאיכות השלטון היו נחקרים תחת הזרה.
מדהים.
גם כעורכי
דין. העיקר לעתור. כן.
בדיוק.
שאלה אחרונה לסיום ברשותך, דיברנו קודם על סוגיית היועמ"שית, יש איזשהו סכסוך שמתחיל ומופיע פה לנגד עינינו בינה לבין הממשלה, מה את חושבת בעניין הזה?
מהיום שהמינוי שלה הוא מינוי שלה הוא...
נשאל אותך מהמקום, נשאל אותך מהמקום רק המשפטי, לא האישי ו...
אני חושבת שהיועצת המשפטית לממשלה היא פוליטית מאוד, מאוד מאוד פוליטית היועצת הזו. אני חושבת שצריך לשקול את סיום דרכה. אני חושבת שצריך יועץ משפטי לממשלה, התפקיד שלו, כשמו כן, הוא יועץ. הוא לא אמור להיות פוליטי, אגב, לא בצד של הממשלה, ולא לעומתי לממשלה.
אמת.
הוא אמור
היה מי שאמר שגם אם נסכים ונקבל את התפתחות תפקיד היועמ"ש עם השנים, שקיבל איזשהו מימד עצמאי, אבל אי אפשר לשכוח מאיפה הגיע המקור, מאיפה הוא שואב את כוחו ואת סמכותו, מייעוץ. גם אם אתה היום עומד כאיזשהו מגן, ובדיוק דיברנו פה קודם, שיש מקרים שבהם היועץ המשפטי לממשלה צריך להגן, עדיין אתה שואב את תפקידך כיועץ, ואתה לא יכול לחרוג ממנו.
נכון. אני חושבת שהיועץ המשפטי לממשלה, ויש פה חריגה מאוד מאוד גדולה פוליטית, יש פה חוסר שוויון בפני החוק, סתם לדוגמה, אני אקח את העיתונאי אלי ציפורי, שעומד לדין על זה שהוא פרסם תמונה מגוגל מפות של העדה הדס קליין. לעומת זאת, נראה את העיתונאי גליקמן, שאפילו לא נחקם, שעד המדינה פילבר אמר לשופטים בבית המשפט, הוא מהלך על הימין.
כן.
אז אתה רואה כאן חוסר שוויון בפני החוק, הדברים האלה, לצערי הרב, התקשורת הישראלית חטאה לתפקידה בצורה הכי שפוגעת בדמוקרטיה הישראלית, והיא לא מסקרת את הדברים האלה, לא מבקרת אותם, לא את היועצת המשפטית לממשלה, כל עוד היועצת המשפטית לממשלה היא לעומתית לממשלה, בראשה עומד בנימין נתניהו, התקשורת הישראלית תגבה אותה, זה יכול, דבר שיכול להתהפך כחרב פיפיות עליהם, אבל כנראה שהם חסינים מדי.
עורך הדין כנרת בראשי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
להתראות.
תודה.